טוב, שלום רבותיי, אנחנו אתמול התחלנו את פסקה א' בפרק י"ב ולמדנו שמהלך התשובה מרים את האדם אל הצד היותר עליון שבו מהצדדים הנמוכים שבו, את הצד היותר עליון שבאדם ושבעולם יותר מאשר הצדדים הנמוכים והשפלים שבאדם ושבעולם, אבל, וכאן האבל הגדול, זה שהתשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, בין אם מדובר עליו, כלומר השפלויות שלו, כוחות החיים הנמוכים שלו, בין אם מדובר על כוחות החיים הנמצאים בעולם, זה לא אומר שהוא נעשה בגלל זה זר לעולם, שהוא נעשה בגלל זה נבדל ומנותק מהעולם, אלא בדיוק להפך. ככל שהתשובה יותר גדולה, כך התשובה לא מתנתקת מן העולם, אלא מרימה את העולם למקום שלה. לא שאנחנו מנסים לעשות את הכוחות הטבעיים, הנקראים באופן כללי, גופניים, נפשיים ושכליים, לא שאנחנו מנסים לעשות אותם נשמה, לא נוכל להפוך אותם לנשמה, אדם לא יוכל להפך למלאך השרת. אין לנו שאיפה להיות מלאכים, אבל כן יש לנו שאיפה להיות בני אדם קדושים. כלומר, להיות בני אדם שמורכבים מנשמה, שכל, נפש וגוף, כשהנשמה יש לה את הערך שלה מצד עצמה, ואדם יכול לגלות אותה בגבולות גזרה מסוימים גם בעולם הזה מצד עצמה, אבל היא מחוברת אל השכל, אל הנפש והגוף, ומרוממת אותם. מרוממת את המציאות. אמרנו פעם, אולי יותר מפעם, שבעצם אם אנחנו נסתכל באופן ציורי, זה נשמע מאוד סקופ, אבל זה נכון, אם אנחנו נסתכל באופן ציורי על המהלך כפי שקורה בטבע, אז, ואנחנו אנשי אמונה, אז אנחנו מאמינים, כמו שאנחנו רואים בתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם. הקדוש ברוך הוא יוצר איזושהי תנועה של, נקרא לזה מהלך רוחני שנקרא תשובה, משיב הרוח, והרוחניות הזאת היא מתלבשת בלבושים שנקראים גשמיים, נקראים גשמיות. גשם, כפשוטו, גשם שיורד מן השמיים. אז הקדוש ברוך הוא מזרים איזה זרם חיים רוחני, הוא מתלבש באיזשהו לבוש, ואז הוא נעשה גשמי, והוא יורד מלמעלה למטה. כשהוא מגיע למטה, אותו גשם, כפשוטם של דברים, הוא פוגש את האדמה. ואז האדמה שהיא המצב או המדרגה הנמוכה ביותר בטבע, הדומם, המדרגה הזאת מתחילה לספוג לתוכה מים. עד שכדי כך, שמרוב שהיא ספוגה במים, אז היא מתחילה להצמיח מתוכה את עולם הצומח. ואז הדומם, בזכות הגשמיות שירדה אליו, הקרקע מתחילה להתרומם ולהצמיח צמח. אם כן, מתוך הדומם, התעלינו אל הצומח. הצומח הזה צומח. צומחים העשבים, ובאים בעלי החיים, באות התרנגולות, ואוכלים את העשבים. אם כן, עלינו ממדרגת צומח למדרגת חי. בא האדם, אוכל את הפולקה של התרנגולת. אם כן, התחלנו בגשם שפוגש את האדמה, הגענו לאדם שאכל תרנגולת. והאדם הזה עכשיו, למשל אנחנו עכשיו פה, שוב פעם משיבים את הרוח. שוב פעם עסוקים בעניינים רוחניים. למשל עוסקים בתורה. אם כן, התחלנו במשיב הרוח, סיימנו במשיב הרוח. אז בשמה כל הסיפור. אז מה השתנה? אז התחלנו באיזשהו מהלך רוחני עליון, וסיימנו במהלך רוחני עליון. אלא יש הבדל. המהלך הרוחני העליון, בשלב הראשון שלו, השאיר את כל העולם הגשמי למטה. השאיר את כל העולם הגשמי כשהוא לא מואר מהמהלך הרוחני העליון הזה. אבל אחר התהליך הזה, שמי משיב הרוח, דרך מוריד הגשם, דומם צומח, חי אדם ושום משיב הרוח, כל המציאות כולה התרוממה. אז הדומם התרומם, והצומח התרומם, והחי התרומם, והצד המדבר שבאדם התרומם, והגענו שוב פעם לרוחניות. אז התחלנו במשיב הרוח וסיימנו במשיב הרוח, אבל הרוחניות שסיימנו איתה היא רוחניות אחרת לגמרי מהרוחניות שהתחלנו בה. כי הרוחניות הראשונה הייתה מנותקת, נבדלת מהממדים השפלים. הרוחניות השנייה הרימה את הממדים השפלים. זה בדיוק מהלך התשובה של האדם, כמו מהלך התשובה של העולם. כמו שזה בפשט, ככה זה גם בדרש. כמו שזה כפשוטו של טבע, כך זה בסדרים הרוחניים של העולם. לכן התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. אבל, איך היא מרימה? היא לא מנתקת אותו, היא לא מפרישה אותו, היא לא מבדילה אותו. ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, אז הוא קשור אל העולם שבו, קשור אל העולם שמחוץ לו, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. זה המדרש הידוע בספר קהלת רבה, בספר קהלת, קהלת רבה, המדרש הידוע, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון שם אותו בגן עדן, אומרים חז"ל, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי, שכל מה שבראתי, בראתי לטובתך כדי שתתקן את העולם. אם כן, קח את המציאות, נקרא לה, זה לא טבעי, כי זה גן עדן, אבל קח את עולם הצומח ותרומם אותו. אפילו אם אפשר לומר, פעם חשבתי, לא יודע אם זה נכון, אבל אולי, שיש בעולם שלנו, עוד לפני הנשמה, כמו שאמרנו, ארבע קומות. יש את הקומה שנקראת דומם, אפר, צומח, חי, הצד האנושי שבאדם, נקרא לו שכל, ואחר כך הקדושה, הנשמה. אדם הראשון עבר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ארבעה קורסים כשהוא נברא. אומנם זה היה בגן עדן, זה נכון, אבל הגרעין העקרוני הוא מתאים גם לעולם שלנו. קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא נשמת חיים ושם אותה באפר מן האדמה. כביכול אומר לאדם, תיפגש עם האפר. סמסטר ראשון, קורס ראשון, המפגש עם האפר. תיפגש עם האפר, איפה הוא נמצא האפר הזה? בך, בעצמך. אתה חלק ממנו, הוא חלק ממך. נשמת חיים באפר מן האדמה. אז תרומם את האפר, אחר כך שם אותו בגן עדן, כל זה כמשל כי זה לא כפשוטו, ונטלו והחזירו על אילני גן עדן, הפגיש אותו עם עולם הצומח, אמר לו, קח את עולם הצומח, תרומם. אחר כך קרא לבעלי החיים, קרא לאדם, ויקרא האדם שמות לכל בעלי החיים. זה שהקב"ה מפגיש בין האדם לבין בעלי החיים, זה אומר שהוא צריך להיות קשור לבעלי החיים ולרומם את הצד החייתי שבעולם ושבו. והצד הרביעי, זה כבר החצי השני שלו, שהקדוש ברוך הוא ניסר אותו, זה כבר חווה, הצד המדבר. הקדוש ברוך הוא הפריד את החצי השני הזה ממנו, ואמר לו, לך תחפש אותה, תתקן גם את זה. אם כן, האדם בעצם כולל בתוכו אפר, נפגש עם עולם הצומח, נתן שמות לעולם החי, ומחפש את הצד המדבר שלו. ארבעת המפגשים האלה בעצם באים ללמד אותם לפי הכיוון הזה, שהתפקיד של האדם זה להרים את הכל. הוא לא יכול להגיד, האפר לא מעניין אותי, לא של העולם ולא שלי. מה זאת אומרת? אתה חלק מהאפר. האפר הוא חלק מהעולם. עם כל המשלים והנמשלים שבזה. אתה לא יכול להגיד, למשל, כתוב בחז"ל, שבצד הפנימי, הרי לכל מידה בטבע, יש שורש רוחני, נפשי ורוחני. אז כתוב בספרים שמידת האפר היא מידת העצלות. כלומר, האפר בחומר, במסה, בטבע, זה העצלות בנפש. כי האפר הוא סטטי. כשאדם ישן, אז הוא אדמה, הוא סטטי, הוא לא זז. אלא אם כן הוא מתעורר, יש איזו רעידת אדמה, אז הוא מתעורר. אבל האפר זה בחינה של מידת העצלות. אז קח את מידת העצלות ותכוון אותה נכון. זה מידת העצלות, אני מתעצל לטפל במידת העצלות. אז תתעורר. וכן, וכן הלאה. דברים ארוכים, לא נפתח את זה עכשיו. בכל אופן, אם כן, תהליך התשובה האמיתי זה להעלות את הכל. עד לכאן, אתמול. עכשיו רק עוד משפט אחד שגם הזכרנו אתמול, יכול להיות שבשלב מסוים וברבדים מסוימים בחיים, אז נשים באפסנאות כרגע, בשב ואל תעשה, נעשה פוז כזה, על כל מיני כוחות נמוכים שעוד כרגע אני לא יכול להיפגש איתם. מידת הפרישות קודמת למידת הקדושה. ומי שחושב שיכול להגיע למידת הקדושה בלי הפרישות, אז הוא סתם בדמיונות. במקום שהקודש יאיר את החול, החול יחלל את הקודש. החול יחשיך את הקודש. אז ברור שבאופן מעשי צריך לשים בצד במצבים מסוימים, בזמנים מסוימים, חלק מהביטויים, נגיד, של הכוחות וכו'. כלומר, לא להתמודד עם השפליויות האלה, או השפלויות האלה. אבל כעיקרון, כשיטה, כתפיסה, מהלך התשובה הוא לא מהלך ששם את הכוחות למטה. משאיר אותם למטה, הפוך, הוא מעלה אותם למעלה. עכשיו אומר הרב דבר עצום. אין מקום לניוד דעתי יותר ממכון מאיר שאתה רואה את זה בחוש יום-יום, עשרות פעמים ביום, לפחות. אומר הרב, אותן הנטיות של החטא, אותן הנטיות, נטייה, קודם כל ברובד הפשוט, נטייה, זה כוח שהקדוש ברוך הוא שם באדם. יש לי נטייה למשהו. ב', זה שהקדוש ברוך הוא שם את הנטייה הזאת בתוכי, שאני יותר מרגיש קשור אליה, יותר מרגיש קרוב אליה, יותר מרגיש מחובר אליה, יותר מרגיש מוכן לפעול אותה או למענה, זה עובדה אלוקית, זה הקדוש ברוך הוא שם. עכשיו, כל אחד מאיתנו לוקח את הנטיות מלמעלה למטה שהקדוש ברוך הוא שם בנו, ומתה אותם, מלשון הטיה, נטייה, מתה אותה, לפי הבחירה החופשית שלו. אז הקדוש ברוך הוא שם נטייה מלמעלה למטה, ואני כאדם מלמטה למעלה, בוחר איך להטות את הנטייה. עכשיו, חלק מההטיות של הנטיות, הן הטיות לא נכונות, אומר הרב. בסדר. אותן הנטיות של החטא. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא באדם בעצמיות נטייה לחטא, אלא אני אתתי את הכוח הזה לחטא. חזל אומרים על יצר הריות, שהקדוש ברוך הוא ראה שהיצר הזה במחאות רע, שהיצר הזה קשה מאוד, החליט שהוא סוגר את יצר הריות. אין יותר יצר הריות בעולם. אומרת הגמרא, למחרת לא הטיל התרנגולת ביצה. אי אפשר בלי יצר הריות. אתה רוצה חיים לעולם או אתה רוצה מוות לעולם? אז היצר הזה הוא טוב. הוא יצר הקיום, הוא יצר החיים. אז זה יצר השותפות של האדם ביצירת החיים. מה יותר מזה? זה אולי היצר שאנחנו הכי דומים בו לאלוהים. שותפים בבריאה. אמנם לא יש מיין, יש מי יש, אבל זאת שותפות אדירה, לכן גם הכוח הזה הוא כך חזק. מצד שני, יכול להיות שאנחנו מתאים את הכוח הזה לא למקום הנכון. ואז הנטייה האלוהית מלמעלה למטה הפכה לנטייה חמורה, שלילית, בבחירה החופשית שלנו מלמטה למעלה. עכשיו, יבוא אדם למכון מאיר, יגיד, רגע, רגע, הנטיות שאני איתתי, תראה לאן הם הביאו אותי, לאן הביאו את העולם. בוא ניקח אותם, נזרוק אותם, נשרוף אותם, נזרוק אותם לים. אומר הרב, לא. אותן הנטיות של החטא. זה שהאדם לקח את הנטייה האלוהית שהושמה בו, ואיתה אותה אל החטא, כשהוא עושה אותו אדם מהלך של תשובה, אותה נטייה מתחילה להזדקך. היא מתחילה להיות מכוונת להטיות הנכונות שבשבילן, בשביל ההטיות האלה של הבחירה החופשית הנכונה של האדם, בשביל ההטיות האלה, הקדוש ברוך הוא שם אותה נטייה הזאת. אומר הרב, אותן הנטיות של החטא, אין מזדקחות בו. הוא מתחיל לעבור תהליך של זיכוך ביחס לנטיות האלה. הרצון האז, הפורץ כל גבול שגרם לחטא, כי אותם הרצונות שפרצו את גבולות הגזרה הנכונים, והתוצאה הייתה חיסרון, וכו'. הוא בעצמו, אותן הנטיות בעצמן, אלה שהרסו, הם אלה שיבנו. ואם אדם עושה מהלך תשובה, כשהוא מבטר על הנטיות האלה, על ידי זה שהוא מתא אותם לכיוון הנכון, הוא מתעל אותם, מכוון אותם לכיוון הנכון, באיכות ובכמות. אם הוא מבטר על זה, איזה תשובה תהיה לו? איזה אישיות מצ'וקמקת, באמת, אין לי מילה אחרת, חסרה חיים תהיה לו. כמה כבר האלוקי יוכל להתגלות בקרבו, אם הוא קיבץ את כוחות החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו? לכן זה לא עניין, העדפתי בגלל המורכבות לוותר על הנטיות. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר. מי אתה שאתה תוותר על הנטיות האלה? כי קשה לי, אני לא מסוגל להתמודד, יותר קל לי בלי. א', ברוך השם, יש נטיות, מה זה יש נטיות? כל נטייה, אי אפשר להתחמק ממנה. זה אנחנו, ברוך השם. אדם, כמה שהוא יכול, כמה שהוא ינסה לברוח ממה שהוא, הוא לא יצליח לעולם. מצד האמת, בסוף זה יתפוצץ, בסוף זה יתפרץ. כמו כל כוח שרוצה לצאת לפועל, הכוח הזה בסוף יצא לפועל. אז הוא ידרוך, ידרוך את הקפיץ, ידרוך, ידרוך, בסוף הוא יקפוץ. זה פשוט וברור. ב', מי הוא האדם שבגאוותנותו יגיד, תשמע, הקדוש ברוך הוא, החיים שלי יותר מדי מורכבים. שמת בי יותר מדי כוחות חיים. אני מחזיר להפסינאות חלק. מי אתה, אדם? הקדוש ברוך הוא שם לך את הכוחות האלה. אתה יכול עם כל הכוחות האלה לקדש שם שמה. להדיר שם השם בעולם. אתה מחיד לצמצם את כוחות החיים? אז זה לא עניין של קשה לי שמתי בצד. זה עניין של חוסר לקיחת אחריות וחוסר אמונה. שאם הקדוש ברוך הוא שם בי את הנטיות האלה, אין צריכות לצאת אל הפועל. ואם אני לא מוציא אותה אני לפועל, אני לא פחות ולא יותר מאשר כופר באמונה שהקדוש ברוך הוא שם אותם בתוכי, כי אני יכול לגלות אותם נכון. אני אומר עוד פעם, באופן מעשי יכול להיות שאני אשים את זה באפסינאות כרגע, אשים את זה בצד. אבל באופן רעיוני ובאופן עקרוני לכל החיים, לוותר על הנטיות, מה זה לוותר על החיים? זה לוותר על הקיום? זה לוותר על רצון השם? זה לוותר על התפקיד? זה לוותר על תיקון עולם? זה נשמע לכם מוגזם מה שאני אומר, זה לא מוגזם בכלל. זה בדיוק ככה. רק עוד טיפה, אני אקרא את כל המשפט הזה. אותן הנטיות של החטא, אין מזדקחות בו. הרצון העז, הפורץ כל גבול, שגרם לחטא, הוא בעצמו, אותו רצון שהביא אותנו לפעמים אולי למקומות לא נכונים, ואולי אפילו לתאומות. אותו רצון, הוא בעצמו, נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות, לטובה ולברכה. מה שנקרא, עשינו סוויץ', איתנו את הנטייה לכיוון הנכון. נתנו לה את המסגרת הנכונה, סידרנו לה את גבולות הגזרה הנכונים. איזה כוח של עוצמה. אתה יודע מה, בוא נהיה עכשיו, מה זה ילדותיים, קטנוניים, בסדר? אחד חוטא ביצר הריות, זאת אומרת שזכרנו מקודם, בוא נזכיר אותה. חוטא ביצרו, דברים נוראים. הוא מחליט ללכת לסרס, להסתרס. נהיה מסורס. יהיה בן אדם. כשאתה תחזור בתשובה. וזה יקרה, היום או מחר. אתה הוא הבן שלך. כשאתה תחזור בתשובה. אני עכשיו מצייר את זה, מה זה בקומיקס? קומיקס עכשיו. זה הרבה יותר עמוק מזה. בסדר. יצאו ממך בעזרת השם שלושה ילדים. מהם יצאו עוד שלושה ילדים. וכו'. בדור הרביעי ממך יצא גאון עולם בישראל. יצא צדיק בישראל. יצא קדוש עליון בישראל. שיחזיר בתשובה את כל הנשמות האלה שהלכו לאיבוד בדרך מהשני מסר האלה שאמרנו מקודם. אתה יכול לעצור את הנטייה? מה זה? אתה לקחת אחריות על כל הטובה שאתה יכול לצאת פה לפועל ולא יצא לפועל בגלל שאתה אדם חלש? זה מזכיר קצת אותו עיקרון. ודיברנו על זה פעם, שישהו בא לבקר את חזקיהו שהוא חלה, אז הוא אמר לו, כי מת אתה ולא תחיה, אין לך לעולם הזה לעולם הבא, אומרת הגמרא. שאל אותו חזקיהו, מה יקולי? אמר לו, כאילו עסקת בפירה וריביה. אמר לו חזקיהו, ראיתי שיצא בני בן רשע שיעמיד צלם בהיכל, מנשה הרשע, מלך רשע מרושע. אומר לו ישעיהו הנביא, והי כף שד רחמן על המלך, מה אתה מתעסק בדברים הכבושים לפני הקדוש ברוך הוא? אתה תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. מסביר שם הרב בעיניה, גם אם אתה חזקיהו צודק וראית ברוח הקודש שיצא ממך בן אחד רשע, ברגע שאתה אומר אני לא עסק בפירה וריביה, אתה מפסיק את שלשלת המלוכה בישראל. אם זה בן של, אז יכול להיות שיהיה דור אחד בן רשע, ואולי גם הנכד שלו יהיה רשע. שווה לאבד במרכאות שתי דורות של מלכות רשעה, אבל לא לאבד את המלכות, כי אחר כך המלכות תתוקן ותביא ברכה לעולם. ברגע שאתה לא עוסק בפירה וריביה, אתה מנתק, שובר, הורס, משמיד את שלשלת המלוכה. אז חזקיהו, עם כל הכבוד, איך אתה יכול לקחת בחשבון מבט של דור אחד על מבט של דורות עולם? להעדיף אותו על דורות עולם. על זה, לפי שם הרב בניה, על זה חזקיהו קיבל עונש, לא עולם הזה, לא עולם הבא. ימות בעולם הזה ולא יזכה לעולם הבא. על המבט הקצר הזה, על המבט הקטן הזה, שלקחת כוח חיים, לראות את התוצאות של הוראה ברוח הקודש, להגיד, אני מבטר. רבותיי, זה דברים חמורים. זה דברים חשובים וחמורים. מה אמרת שזה לא בדיוק ככה?
סתם דוגמה, אתמול אחרי השיעור בא אליי חבר שאמר לי, איך אפשר להתנתק? אני רגיל לטלוויזיה, אני רואה כמשחק הדרסל, יומי חמישי בלילה, אני לא יכול בי.
זה שטויות, זה סתם התמכרות. אז יש פתרונות למתמכרים. ספורט זה סוג של התמכרות, בוא נודה. ספורט זה סוג של התמכרות. מי שלא, אני מדבר על אלה שכמו שאתה אומר עכשיו, זה התמכרות. יש טיפול למתמכרים. אינטרנט זה התמכרות. יש טיפול למתמכרים. לא בית המדרש יטפל במתמכרים. כמו שיש מתמכרים בזנות ומתמכרים בסמים, ויש סוגי טיפול שונים איך מטפלים במתמכרים. ספורט זה סוג של התמכרות. מוזיקה זה סוג של התמכרות. זה דבר, כל הכוחות שהזכרת עכשיו כוחות חשובים. אם הקב"ה הוא ברא אותם, הם חשובים. אבל לא ברמה של התמכרות ושיבוש סדרי העדיפויות לחלוטין. תגיד, נשמע לך סביר שאדם הולך לתת גט לאשתו, לא, גט וירטואלי, לחודש הקרוב? מתי זה אמור להתחיל? אתה לא יודע על מה אני מדבר, יותר טוב. מתי זה אמור להתחיל? עוד שבעה ימים, תראה איזה בקיאות. עוד שבעה ימים, אתה יודע כמה אנשים בעולם ייתנו גט לנשותיהם? להתראות עוד חודש? תגיד לי, זה רצון השם? אני שואל אותך. אז זה התמכרות. אני לא מסוגל בלי אגבי העולמי, אני כל הרבה שנים מחכה לזה. לך לטיפול. אני לא צוחק בכלל. לך לטיפול. סליחה שאני מדבר כל כך ברור. לך לטיפול. אני בקשר לפעמים אנשים שמטפלים באנשים מכורים. בכל מיני תחומים. הם אומרים, דבר מעניין מאוד, שההתמכרויות של היום, זה לא מה שבני אדם חושבים שזה התמכרויות. אנשים מכורים והם בכלל לא יודעים שהם מכורים. כי ספורט זה לא נשמע לך התמכרות. עבודה, התמכרות לעבודה, אתה מכיר את התופעה הזאת? האנשים האלה צריכים טיפול.
יש את זה בין
התמכרות להשקעה בעבודה. תראה, אני לא מטפל, אני לא מבין בזה. הוא יאבחן אם זאת התמכרות או זה השקעת יתר. בסדר? אוקיי. אני לא מבין, למה אני אגיד מה שאני לא יודע? יש אבחונים לדברים האלה. וזה לא בושה להיות מספיק כן עם עצמך, ולדעת שאולי אתה מוכר לעבודה. מכרו לפלאפון, תגידו, פלאפון זה לא התמכרות? מה להתמכרות? הייתי בטוח שזנות וסמים זה התמכרות, אלכוהול זה התמכרות. גם פלאפון זה סוג של התמכרות. יש אנשים, אני לא יודע אם אתם מכירים, אני מקווה שלא יושבים פה, של אין להם אומץ נפשי, במובן הכי פשוט של המילה והכי עמוק שלה, לסגור את הפלאפון לשעה. אין להם אומץ. כאילו העולם מתמוטט אם הפלאפון יסגור. מה נגיד אם יסגרו את הפלאפון ליום? לחודש? זה סוג של התמכרות. אז התמכרות לפלאפון, התמכרות לאינטרנט, התמכרות למוזיקה, התמכרות לספורט, התמכרות לספרים. אתה מכיר את האנשים האלה שתולעי ספרים במובן הרע של המילה? אין חיים חוץ מהספר. אז לקרוא זה חשוב מאוד, אבל פרופורציה. סליחה שאני אומר, גם לימוד תורה זה התמכרות. התורה, הגמרא מפורש, וזאת התורה אשר שם משה, אל תקריא שם, אלא שם. זכה שם חיים, לא זכה שם המוות. אז אדם גם יכול להתמכר לתורה, ולשכוח בדרך עוד כל מיני דברים שצריכים להיות מוארים מהאור של התורה. זה בדיוק הפסקה שלנו. אני מכיר אנשים, אני לא מספר צ'יזבטים עכשיו, אני מכיר אנשים. אני מכיר כאלה שניים או שלושה, שבעקבות לימוד תורה, בצורה מופלאה, מבחינת התמדה, השקעה, ריכוז, אני מדבר על שנים של עבודה קשה בבית מדרש, הגיעו למצבים, איך נקרא להם? פסיכו, לא יודע מה. גוף נפש, לא, הגיעו למצבים קשים מאוד מבחינה נפשית וגם מבחינה גופנית. והם הלכו לייעוץ, איך להתמודד עם זה? ואני לא בקיא, אבל העיקרון, אחד משלבי הטיפול זה לעזוב לגמרי את בית המדרש. אתה חולה כשאתה בבית המדרש, אתה נכנס ללחצים. והלחצים האלה משפיעים על, עד כדי גוף, ירידה במשקל בעשרות קילו, אני לא מגזים. זה לא אומר לעזוב לגמרי את התורה. יש דרכי טיפול מה עושים במצבים כאלה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים לא מספיק ערניים וכנים עם עצמם להיות מודעים שהם מכורים. אתה מכור. אני מכיר אחד, למד בישיבה חשובה הרבה שנים. פתאום יום אחד אני פוגש אותו במכון מים. היינו בקשר גם לפני כן. מה נשמע, מה קורה, וזה. תחיל לספר לי את הסיפור. הייתי עמום, תחיל לספר לי איזה, שתחיל להתפתח לו למחלות קשות במעיים, דברים נוראים. ממש טיפולים פיזיולוגיים בבית חולים, אני לא מגזים. הוא בא לפה, למכון, קצת להירגע, להתאפרר. וגם פה היה צריך מינימום של... בסוף, עבר תהליך, חזר לישיבה שלו. היום בישיבה שלו. זה דבר אמיתי, זה לא סיפורים פה. לכן אנחנו, בואו נחזור, אנחנו לא מבטרים על הנטיות. אותן הנטיות של החטא הן מזדקחות בו. הרצון העז הפורץ כל גבול שגרם לחטא הוא בעצמו. אחרי תהליך, אחרי בירור פנימי, אחרי התנהלות מעשית נכונה, אחרי אולי תקופה של פרישות באופן מסוים, באופן מעשי ביחס לכוחות מסוימים. אותו כוח בעצמו הוא זה שייתן גודל, ייתן עומק, ייתן עוצמה של מהלך רוחני. הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. אז לא באנו לפה לעקור, גם לא לצמצם, באנו לתעל את הנטיות. יש תחומים מסוימים, אני חוזר לשאלה של דוד, יש תחומים מסוימים שזה לא סוג של נטייה. אתה יודע מה, בוא נעשה משהו אחר, בוא נעשה את תרגיל. למה לפי דעתך אנשים כל כך מכורים לספורט? מאיזה יצר זה בא באדם? בוא נחפור רגע. יש הרבה מה להגיד על זה, דרך, זה נושא מרתק הנושא הזה. אבל למשל אחד הנושאים, אחד מהנטיות שמביאות את האדם להתמכרות אל הספורט, לפי דעתכם, מה אתם חושבים?
מה?
רואה. סגיות. טוב, זה לא הוא משיג.
תחרותיות.
מה? הרפתקנות, הליכה אל הבלתי נודע, יש כאן דברים מאוד עמוקים.
צון להריץ,
הזדהו אותי משהו מעליך, רבותה, יש פה דברים מאוד עמוקים. אני אבל רוצה להתחבר למה שדוד אומר רגע. סיכונים. אבל בוא נלך על היצר של ההרפתקנות, יצר הרפתקה אל סוף בלתי ידוע. בינינו, אני כבר רואה איך האדרנלין שלנו זורם עכשיו יותר חזק בדם. נכון, אדם ממין זכר, הוא אוהב הרפתקאות, הוא אוהב סוף בלתי ידוע. זה מרתק, מה מסתתר מאחורי הקיר? זה מעניין אותו. אז את אותו כוח של הרפתקנות, את אותו כוח של הליכה אל הבלתי נודע, את אותו כוח שהיה לך בספורט, קח אותו, תכניס אותו לקושיה בתוספות. איזה הרפתקה להבין קושיה בתוספות? אני עוד לא מבין, זה קיר חסום בעיניי. הבנתי, רגע, אבל המרשה מקשה על מה שהבנתי. וואו, צריך עכשיו להבין את המרשה. עכשיו, לא רק בקודש בתוך בית המדרש, גם מחוץ לקודש, לכוון את יצר הרפתקנות הזאת, כשאתה הולך לעבודה, תהיה אדם רציני בעבודה. אל תהיה ראש קטן. 804, בא ו-8 עושה 0, הולך ב-4, לא. תהיה ראש גדול. תהיה עם יוזמות. תגיד לבוס, תשמע, נראה לי את זה אפשר לשפר, נראה לי שם צריך תקן. תהיה הרפתקן, בכיוונים הנכונים של החיים. קח את הכוח, תכוון אותו, נכון? בקודש ובחול. ספורט? תעשה אתה בעצמך ספורט. יותר טוב משהו להסתכל. גם לראות? גם לאכול בשר אין מזה בעיה. קשר. כולל כל הקשרויות. זה נקרא נבל ברשות התורה. יש אדם שהוא נבלה ברשות התורה. נובל. הוא נובל, למרות שזה מותר. התורה לא אמרה, אכלתי שתי יין. נגיד יין, אתה משתכר, בסדר, נגיד זה בעיה. אבל בשר. אני אוכל בשר, או בכלל סתם אוכל. כל היום אוכל. איזה בעיה? תראי לי בשכונה ערוך בעיה. הכל קשר בתכלית ההידורים של כל הקשרויות. איזה בעיה? זה נקרא נבל ברשות התורה. זה בדיוק. להיות אדם תורני זה לא לדעת מה אסור ומה מותר ולצעוד לפי הטבלה. להיות אדם תורני זה לדעת מה התורה מצפה מאיתנו. וגם משהו הרבה למעלה מהטבלה, ועוד לפני הטבלה, גם לשם אני שייך. וגם בו אני פועל. זה נקרא להיות אדם תורני. באמת, וזה תהליך, צריך לעבור אותו. אין שום בעיה, שב תראה כל היום ספורט. הלכתית, תמצא לי בשולחן ערוך איסור לראות ספורט כל היום. לא אמצא לך. אז מה? זה אומר שזה נכון? זה אומר שזה טוב? זה אומר שזה בונה את העולם? מה? אתה מבין על מה אני מדבר, אורן? שאל בני. גנן, אני לא מינן, אני מאשדוד. תראה את זה, ידידיה. גשש מפורש, כן. שאל בני ונען, אני לא מינן, אני מאשדוד. יש קיבוץ נען. מכירים את זה? כן, חשבתי שאיבדתם את החוש הטבעי או משהו. כן, אורי. בדברים מסוימים כן, דברים מסוימים לא. באופן עקרוני, אם זה התמכרויות שצריכות טיפול משמעותי, אז ודאי שלא. התורה זה לא בית חולים פסיכיאטרי. אני מדבר בשיא הרצינות. התורה יכולה לעזור, התורה יכולה לסייע, התורה יכולה למקם את האדם באיזונים יותר נכונים, זה כן. אבל אם יש לו בעיה ספציפית, יש מקצועות שמטפלים בזה, יש בני אדם שמטפלים בזה. טוב, למדנו היום נקודה חשובה. לקחת את הנטיות ולעטות אותם נכון בלי לוותר עליהם.